שלום וברוכים הבאים לתוכנית 12 של ספק סביר.
What's up?
היום יום שבת, ה-29 במאי 2010, ואיתי נמצאים ליאור הלוי.
אהלן, זה תוכנית תריסר.
תריסר. ברק ניצן.
תריסר.
אביבור.
שלום.
ערן אבירם.
אהלן.
שני אבני. אני ירון. והיום מה שמחכה לנו בתוכנית, סיפורו של מדען שסרח, בבית היוצר של אנדרו וייקפילד, נשמע על גלקסיות מתנגשות וחורי על שחורים, ויהיה לנו היום בתוכנית את הרעיון עם מיכל יפרט, בנושא תזונה וספציפית איך שמן זית יכול להשפיע על הקולסטרול הטוב והקולסטרול הרע, באופן מלוקולרי. כמו תמיד תיאנו את פינת איפה טעינו, אנחנו רוצים להודות מאוד לכל מי שהשתתף בתגובות באתר, וממליצים לכם להיכנס לאתר שלנו, לדרג אותנו באייטיונס ובאייקאסט, להשאיר תגובות ולשלוח אלינו דרך טופס צרו קשר נושאים שאתם רוצים לשמוע אותנו מדברים עליהם. וכרגלנו יהיה לנו גם את פינת אמת או ספק סביר, שבה הפעם ערן יאתגר אותנו עם צרור של דברים מוזרים ובולשיט אחד או יותר.
אני רוצה ספציפית להוסיף תודה על הדיון שהתפתח עקב הכלב, האנטי כלב. ואני רוצה לציין שבעוד שהיה שם התייחסות לא מעטה לגבי חייו, פועלו וכן הלאה, לא הייתה שם התייחסות, וזה מצער אותי, לגבי הסביבה שבה הוא חי. ולמשל קיומם או אי קיומם של אנטי חתולים בסביבתו או אנטי עצים עליהם הוא יכול להשתין את אנטי-ביבי שלו. עכשיו אני אבקש להרחיב הפעם, כדי שיהיה לנו על מה לדבר הפעם הבאה.
זאת שאלה מעניינת. מה יקרה אם הוא ישתה אנטי-פריז?
הוא ימות?
מצוין, את כל זאת ועוד אתם יכולים לעשות באתר שלנו.
או עם הכלב שלכם בבית.
www.safeksavir.co.il ונתחיל מסיפורו הטרגי של המדען שסרח, אנדרו וייקפילד.
אמנם, אנחנו נתחיל מאיזשהו אבסטרקט, אנדרו וייקפילד, כמו שהזכרנו, היה רופא בריטי שעשה איזשהו מחקר לגבי הקשר בין אוטיזם לחיסון ה-MMR. בעקבות המחקר הזה הוא התחיל להתבטא נגד החיסון המשולש, הוביל לפאניקה היסטרית באנגליה ובהמשך בכל העולם. הוביל להידרדרות מאוד רצינית במספר האנשים, במספר החיסונים, באנשים שמחסנים את הילדים שלהם, עקב כך להרבה מקרים חדשים של מחלות שלא אמורות להיות כל כך הרבה במקומות האלה בעולם. וזה נמשך הרבה מאוד שנים, וסוף סוף, ביום שני, ה-24 במאי, השבוע, או שבוע שעבר, כשאתם שומעים את זה, רישיונו נשלל, הוא עף מרשימת הרופאים בבריטניה.
חשוב להגיד, רישיונו לא נשלל בגלל שהוא היה חרה של בן אדם וגרם לכל הדברים האלה, אלא כי הוא גרם לזה תוך כדי רמייה והטעיה.
כן, אני עכשיו, אני אעבור על בדיוק מה שעושה במחקר ואת כל התגליות הנהדרות שחוקרים למיניהם, כתבים למיניהם גילו. אז קודם כל ב-1998 הוא באמת התחיל את המחקר הזה עם עוד 12 חוקרים, הוא התפרסם ב-The Lancet, שזה איזשהו גיליון שבועי רפואי.
מאוד נחשב דווקא.
מאוד נחשב, כן, כן. המחקר בדק קשר בין אוטיזם לבין מחלת המעי הדלקתי ובין חיסון MMR, שזה חיסון משולש שמחסה נגד חצבת, חזרת ואדמת, עושים אותו בגיל 13 חודשים בערך, והוא מאוד חשוב. ואז הגיע אנדרו. שתסלחו לי על האד הומינם, אבל הוא פשוט נראה מפחיד. אם ראיתם תמונות שלו, כנראה בחרו אותן רק בגלל שעכשיו כולם שונאים אותו. סליחה. סוף האד הומינם. קצת על המחקר עצמו. הוא בדק 12 ילדים על הספקטרום האוטיסטי.
כל כך הרבה.
ממש ממש הרבה, כן. הורים לשמונה מהם, רק שמונה מהילדים, דיווחו שהתחילו הבעיות התנהגות של הילדים שלהם בערך שבועיים אחרי מתן החיסון. עכשיו, התוצאות של המחקר, די בדומה לכל עניין של הטלפונים הסלולריים שדיברנו עליו שבוע שעבר, לא הוכחנו קשר בין החיסון לבין התופעות שתוארו. אבל כשווייקפילד הציג את זה במסיבות עיתונאים למיניהם אחר כך, ובמדיה ובכל התקשורת שהייתה, בשקט בשקט הוא אומר, אמנם לא נמצא קשר בין זה לבין זה, אבל לדעתי זה רע מאוד שעושים את החיסון המשולש הזה, כדאי מאוד להפריד את זה לשלושה חיסונים בין, עם הפרשים של שנה בין אחד לשני, כי חיסונים זה יכול להיות מסוכן, ותראו איך עשינו מחקר שמחבר בין אוטיזם לחיסון, אבל לא מצאנו שום תופעות שורות לזה, וכן הלאה. וכאמור, אנשים בבריטניה, או אנשים בעולם כולו בעצם, לא יושבים וקוראים את המחקר ומקשיבים לתוצאות אמיתיות, אלא מתייחסים לאיך מדווחים עליו. והמון הורים נכנסו לפאניקה, הפסיקו לחסן את הילדים שלהם.
חשוב גם להגיד שזה לא שהוא קם והציג את המחקר ואז נעלם מהסצנה, הוא הפך ללוחם שקידם את זה בכל וחבר לכל הגופים האנטי-חיסונים שכבר קיימים.
לא חושב שהוא היה צומח ומגיע למעמד שלו, אם לא הדיווח התקשורתי היה דוחף לשם.
כי דיווחים תקשורתיים מאוד אוהבים את זה.
כן, כמו שראינו מהסלולר, אז פה זה צמח עם הקישור הלא קיים בין אוטיזם לזה בתור בהלה המונית.
עכשיו, ב-2004 התחילו לעשות כל מיני תחקירים לגבי המחקר שלו. גם הסנדיי טיימס וגם הכתב בריאן דיר מערוץ 4 של ערוץ 4 הבריטי. אז הוא גילה כל מיני דברים מאוד מעניינים לגבי המחקר שעשה וייקפילד. קודם כל, חלק מההורים של ה-12 ילדים האלה שנמצאו, גויסו על ידי עורך דין שעסק בתביעה נגד יצרניות חיסונים.
What?
יפה. בעצם כל הלשכה של העורכי דין שעסקו בתביעה, נתנו כמויות מטורפות של כסף לאנדרו וייקפילד בשביל לערוך את המחקר הזה. כן.
שזה היה יכול להיות בסדר אם הוא רק היה מדווח על זה.
כן, הוא לא דיווח על זה. ללנצט ולא יודעת, לבית חולים שבו הוא ערך את המחקר, קיבל 400 אלף פאונד מהעורכי דין.
וכפי שסטיבן נובלה אומר, that's a big no-no.
That's a big no-no.
Big no-no. לפחות הוא היה שותק אחרי זה. כשאתה עושה את המחקר, לוקח את הכסף ונעלם. בשקט. סידיוט.
עוד דבר מעניין שגילה כתב בריאן דיר, וייקפילד בעצמו רשם פטנט על חיסון בודד נגד חצבת, ממש קצת לפני, הוא התחיל חברה שהכוונה שלה הייתה לייצר את החיסון הזה, והפלא ופתא אנחנו מגלים שהוא עשה איזשהו מחקר, שהמסקנות שלו לפחות לפי וייקפילד הן שצריך לחלק את החיסון לחיסון נפרד לחצבת, חזרת ואדמת.
הוא ממש טיפש.
כן, עכשיו דברים נוספים שהתגלו בתחקירים האלה זה הצורה שבה הוא ערך את המחקר, שזה הייתה בעיקר הסיבות ששללו ממנו את הרישיון. למשל, הוא השתמש בכל מיני הליכים רפואיים די נוראים על ילדים. א', אסור להשתמש באופן כללי בהליכים רפואיים על ילדים במהלך מחקרים שהם לא הכרחיים בשביל לטפל בילד. בכל מקרה, הוא לא קיבל אישור על הטיפולים האלה ועל ההליכים האלה. באמת, דברים די נוראים, קולונוסקופיות ולמבר פנקצ'רס, שאת זה אני מכירה רק מהאוס, וגם שם זה נראה מזעזע, אצל, אתה יודע, אנשים מבוגרים, אז על ילדים זה באמת שקשה לדמיין את זה. אחד הסטודנטים שעבד עם וייקפילד, הוא אמר שווייקפילד פשוט התעלם מתוצאות המחקר שלא לא התאימו לו, שלא נראו לו, פשוט שם אותם בצד. יכול להיות שהוא אפילו שינה לחלוטין נתונים, כי ההיסטוריה הרפואית של הילדים היא לא ממש תואמת את מה שנמצא במחקר. טעות קטנה.
זהו, זה נשמע כאילו, לרוב כשאנשים מנסים לעטות דברים, אז הם בוחרים איזשהו נתיב אחד, מתמקדים בו וזה, אבל הוא פשוט בחר בשוטגן אפרוץ', הוא רימה בכל דבר שהוא עשה, זה מאוד מרשים, שבבירור מישהו היה עולה על זה בסופו של דבר. הוא היה טיפש, רמאי וטיפש.
רמאי טיפש, זה מהסוג הכי טוב.
זה די מדהים שלקח כל כך הרבה זמן לעלות על כל התקופה.
כן, זה נכון. זה ממש מטריד.
לא, כל תקיפה שהופנת אליו ועל הדברים שהוא עשה, כמובן זכתה ל, אתה יודע, שמות קונספירציה לכיוון ההפוך.
כמובן. וייקפילד בעצמו ב-2001 הוא עזב, או הוא עזב, מבית החולים שבו הוא עבד, ואמר שהתבקשתי לעזוב כי תוצאות המחקר שלי לא פופולריות.
כן, ודאי.
שזה בדיוק כמו כל פסוד המדען שטוען שכל הממשלה נגדו והמוסד נגדו,
המחקרים
נגדו.
שזה נכון.
כן, בגלל שהוא אומר בולשיט, בגלל שאלו, מה לעשות, שהוא שובר לחלוטין את כל ה, אתה יודע, לא משתמש בעובדות וכאלה דברים.
עוד לפני זה היו כל מיני צעדים מאוד מאוד חריגים. השותפים שפרסמו איתו את המחקר, הם משכו את ההסכמה שלהם לפרסום, שזה משהו עוד מאוד חריג, והלנסט עצמו אמר עוד לפני שכל הסיפור התפוצץ, שאם היו ידועים לו כל הנהלים שהוא בחר במהלך המחקר, הם לא היו מפרסמים את המחקר. והם עשו ריווק למחקר שלו.
ריטרקשן.
ריטרקשן.
הריטרקשן הרשמי קרה רק עכשיו בינואר 2010, אבל לפני זה הם אמרו שזה מחקר
ממש. זה משהו מאוד מאוד נדיר, זה כמעט ואף פעם לא קורה. והקטע מזעזע, כל התנועת אנטי-וקסיניישן, זה רק גרם לו להיראות יותר כמושיע וכמרטר, כמי שהממסד מנסה לרמוס אותו וכו', למרות ששוב, הם כנראה פשוט לא קראו את הדוח, כי בדוח פשוט כתוב, הוא רימה באלף, בית, גימל, דברים מאוד מאוד עובדתיים, והם פשוט לא מתייחסים לזה, ועדיין מקדמים אותו בתור המרטר שלהם, שהנה הממסד מנסה להתנקל בו.
מי שחרר את הדוח הזה, מי כתב אותו?
הממשל.
נו.
כן.
לא, כאילו, אתה מדבר על תנועת של אנטי-וקסינים, שבכל מקרה לא מעוניינים להתעסק בעובדות, ונכונים לפחות בהרבה מהמובילים שלהם, אני לא יודע לגבי הורים פרטיים שמאמינים לדברים שהם אומרים, אבל אלה שמובילים את המאבק הזה, שבקלות מאמינים בקונספירציות, וש-The Big Pharma שמנסה לחסל אותנו, אני לא יודע מה, להוציא לנו כסף בדרכים לא דרכים.
הסיפור הזה רשמית מעביר את וייקפילד מבן אדם אולי מיסגיידד, שנלחם נגד מטרה פסדו-מדעית לפשוט חרה של בן אדם שקרן שעושה מעשים נלוזים, כשבתכלס בסופו של דבר יש בדי קאונט לכל הדברים האלה.
שאני שואלת אם אי אפשר ללכת לכלא בשביל דבר כזה.
זאת שאלה מצוינת. מה שקרה, הוא עבר על תקנות אתיות של ועדות הרפואה, ולכן מה שעושים נגד זה הליך משמעתי. בדיוק כמו שבתביעת רשלנות רפואית, אז קודם כל יש תהליך המשמעתי, ועכשיו הוא פתוח לתביעות אזרחיות, שאני מניח שיוכלו להשתמש בתקדים המשמעתי כדי להקל מאוד על התביעה.
אבל המדינה עצמה, אם הוא עשה נזק...
הוא גרם לאנרסט, לא?
לא רק לאנרסט, הוא סיכן חיים של אחד מהילדים בעקבות המחקר הזה, מישהו...
אז זהו, פה אני מניח שיהיה קצת קשה יותר לעשות קייס, אבל זאת שאלה מציינת. יכול להיות שבאמת יש בדרך נגדו איזושהי תביעה.
כאילו מה שזה אומר, אני מקסימום מסכן מצד אחד את התואר שלי ברפואה. אני בטוחה שיש לו איזה קהל למעריצים מאמינים כאלה או אחרים שהמשיכו לנהות אחריו, אבל כל עוד לא יסגרו אותו וישימו אותו בכלא, הוא יכול להמשיך לפעול בצורה מחתרתית כזו או אחרת.
גם אחרי שישימו אותו בכלא, זה רק יחזק את הקהל שלו.
כן, זהו, הקטע זה שהוא לא פועל בצורה מחתרתית, אחר הזה הולך ועדיין עושה...
נכון להיום, אבל אתה לא יודע מה יקרה עכשיו כשנשללו לו את הרישיון ויש עליו איזה שהיא.
אני בטוחה שיש משהו בכל הפרסומים האלה שכן קצת ירגיעו את העניין, אבל עדיין, ברגע שזה קם, ברגע שזה יתעורר ויתחיל לבוא, אור, זה מאוד קשה להרגיע.
היו מקרים בעבר שמדענים שחרגו מתחום הטעם המדעי הטוב ונתפסו על כך והעיפו אותם מההתמחות שלהם, שללו להם רישיונות והם ירדו לאנדרגראונד, לא במובן הזה שהם הלכו למסתור, הם פשוט הפכו להיות פעילים בקהילות שאליהם דיברו מכתחילה. UFOlogists וקריפטוזואלוגיסט, יש לא מעט כאלה, לא מעט, יש לא הרבה, כי אין הרבה מדענים מכתחילה שנוטים להאמין בזה, אבל מעטים שזה, יש כמה שבתוך הקהילה הזאת.
אולי באותו הקשר, בהרבה מאוד אתרים שלאורך התוכניות אני נחשפת אליהם מהומופתיה ועד הרבה מאוד אתרים מציינים, הוא דוקטור לרפואה. הרבה דוקטורים לרפואה כאלה ואחרים הולכים לעולם הפסדו-מדעי או לעולם אלטרנטיבי.
נתקלנו בזה עוד במופתיה.
אז אנחנו עוד נשמע ממנו, אין לי ספק.
אנחנו כבר עדיין שומעים ממנו.
בתחום הדברים הנוראים שהוא עשה, הוא שילם לילדים $5 במסיבת יום ההולדת של הבן שלו בשביל לקחת מהם דגימות דם. That can't be right, כאילו.
בגלל זה אני אומר, כי הוא כל כך טיפש בסופו של דבר.
לא, זה כבר, האירוע הזה כבר מצביע משהו מעבר לטיפשות. הבן אדם כן, הבן אדם כאן היה מסובב, אני לוקח חזרה את התרמית המודעת שלו, אני חושב שהוא...
זה הכל לטובת הילדים, ברק, הכל לטובת הילדים.
אז, אוו שיט.
אוקיי, מצוין.
לא.
זה רק מחדד אבל את הנושא של כשאנחנו כל הזמן מדגישים בפודקאסט את הדעה של הקהילה המדעית והקונצנזוס המדעי, אחת הסיבות שאנחנו עושים את זה ונגענו בזה, זה כי... מדענים הם אנשים, הם חשופים לטעויות ולרמאויות, והקהילה המדעית עם התהליך שקורה בתוכה של פרסומים ותיקון עצמי וכולי, אז היא לא חסינה לגמרי מפני זה, אבל כן יש בה את המטוטלת הזאת של האיזון של אם מישהו מנסה להחדיר פנימה משהו רמאי או טעות, אז כן יש את ההליך הזה של התיקון אחרי יותר מדי זמן לצערנו, אבל לפחות מספיק זמן. ולכן זה בדיוק ההבדל בין לצטט פרופסור אחד או מחקר אחד, לבין לדבר על הקונצנזוס של הקהילה המדעית שנבנה לאורך שנים ועשרות מחקרים.
אמן.
אמן. אחד הדברים אולי היותר נוראים בכל המחקרי שווה אלה ורמאויות, זה שהם בגדול תוקים מקל בגלגלים של המדע האמיתי שמנסה לפתור את הבעיות האלה, או להבין אותם לפחות, וממש השבוע הייתה פריצת דרך שלא הייתה כבר הרבה זמן, מדענים גילו שמוטציה או מוטציות מצטברות בגן ספציפי בשם שנק?
שנק 2.
שנק 2, שזה גן שבין היתר אחראי על המבנה הפנימי של הנוירונים במוח והמעטפות של הסינפסות. אז מעבר לרף מסוים של מוטציות, הסתבר שהוא מוביל לפיגור שכלי ולאוטיזם. כלומר, זה מחקר מאוד ראשוני, עדיין יש עוד הרבה מה לעשות.
זה השערה ראשונית, זה לא מסתבר, מסתבר שזה מילה חזקה קצת.
נכון. ומוביל, זה גם מילה חזקה קצת.
נכון, אבל כרגע מצאו קורלקציה חזקה בין אנשים שיש להם פיגור שכלי ואוטיזם, לבין רמה מצטברת של מוטציות בגן הזה.
מה שמגניב במיוחד בדבר הזה, זה שאפשר לגלות את זה עוד לפני לידה. אחד הדברים שלא מוצאים היום ואי אפשר לחזות זה אוטיזם או פיגור בעוברים, אי אפשר לחזות את זה היום, וזה מגניב, אם אפשר יהיה בכלל...
הם יודעים מה גורם לזה?
מה גורם למוטציות? הם דיברו שזה פשוט מוטציות שמצטברות, מצטברות, מצטברות, ומעבר לרף...
אבל מה מצטברות באיזה זמן? אתה אומר שאפשר לגלות את זה לפני, בעוברות?
לא, הם אומרים שהן מצטברות לאורך השושלת הגנטית שלך, עד שכאילו, וככל שיש יותר, אז הפגיעה במבנה הפנימי של העברת האות בנוירונים יותר ויותר חריפה, ואז זה עובר מדרגות מסוימות שהן פוגעות בתהליך הלמידה של המוח. לדוגמה, משהו שאני מצאתי במאמר נוסף שהתייחס את זה, הוא אמר שאולי אחת הבעיות זה שהמוח שלנו הרי לומד תבניות חדשות של התנהגות ועל פי אותות הוא מכוון את עצמו וכולי, אבל המוטציות האלה יכולות לגרום לאות, כאילו כשאני מעביר אות דרך רשת נוירונים, לא לעבור פעמיים באותו אופן, שכל פעם יש שינויים קטנים במתח או בעוצמה או בהתפלגות שלו.
מה שמפריע למוח ללמוד, כי ככה נעשה השינון.
זהו, בדיוק, ואז המוח לא מסוגל להתייצב לתוך התבניות הנכונות של ניתוח האותות האלה, וזה יכול לגרום לחלק גדול מהבעיות. אז זה תהליך סיבתי אחד שהם אמרו, תהליכים אחרים זה שאולי האות לא מצליח לעבור מספיק נוירונים, אלא יש degradation, ואז הוא לא מסוגל לבנות רשת גדולות מספיק. זה נראה מאוד מעניין, ויש עוד המון מחקר שצריך לעשות, גם כדי לבסס את ההנחה הראשונית, גם כדי למצוא קשר סיבתי, אבל זה סימן טוב.
אז זה נכון שזה מחקר אחד שמראה את הקשר הספציפי הזה, אבל זה מצטרף לספרות רפואית שיותר ויותר מראה את הקשר של אוטיזם לגנטיקה.
היה הרבה ספק לגבי זה?
לא יודע, היה ספק, אבל אתה יודע, זה עדיין, עוד לא יודעים בדיוק מאיפה זה מגיע ואיך זה קורה.
כל עוד אתה לא תדע בדיוק ממה זה קורה, אתה לא יכול להיות בוודאות.
כן, ודאי, אבל זה לא כאילו במהלך ההיסטוריה לא ראינו שאוטיזם חוזר על עצמו באותן משפחות שוב ושוב, כמו נגיד עיניים כחולות. אני חושב שהשערה העיקרית הייתה האם גנטית ישנו רק פוטנציאל לאוטיזם שמופעל על ידי משהו סביבתי, או שמה הוא באופן מוגן יותר, אתה נולד עם אוטיזם.
זאת הייתה שאלה אחת, ואחת הבעיות המרכזיות במחקר הזה זה שמעולם לא נמצא שום התנהגות סיבתית שתסביר למה הדברים האלה קורים. כי אוטיזם ופיגור, כשאתה מסתכל ברמת התפקודים של המוח מלמעלה, זה... אלפי תופעות שונות שמאוד מאוד קשה למצוא את החוט שמקשר ביניהם. ואולי עכשיו סוף סוף יהיה את הדרך להבין את זה מלמטה ולקבל תמונה הרבה יותר פשוטה מהתמונה המאוד מורכבת שמסתכלים על התפקודי מוח הבסיסיים מלמעלה.
אולי אפילו נפסיק לקרוא לזה אוטיזם, נוכל עם הזמן למצוא שמות יותר פרטניים לסיטואציות הספציפיות.
כן, אני מניח שבסופו של דבר זה יהיה כאילו neuron signal degradation symptom. יש הרבה דרך, הרבה זה, אבל זה נראה מאוד מבטיח.
נקווה שזה יעזור.
מקווה שחרות כמו אנדרו וייקפילד לא יגנבו כספים ממחקרים כאלה כדי לחקור חיסוני חצבת וכל מיני שטויות כאלה.
אני, עצם העובדה שאפשר יהיה להבחן את זה לפני לידה, זה שם בסיס מאוד מאוד חזק ונגד כל מיני כאלה שזה נגרם מחיסון, זה נגרם מסביבה, זה נגרם ממזון. רואים את זה עוד לפני שהוא בכלל חשוף למשהו.
המחקר נעשה על ידי פרופסור גודרון רפולד במחלקה לגנטיקה מולקולרית באוניברסיטת היידלברג.
ומאנשים שהיינו מתים לפוצץ במכות לגלקסיות מתפוצצות. ערן?
לאחרונה התגלה מה שעשו את פתרון לחידה שמטרידה אסטרונומים הרבה זמן. לא חידה מאוד גדולה. תראו איזה חדשות מדע עלובות היה שבוע באסטרונומיה. חידה מיותרת ומשעממת שכזו.
אתה בטוח שאתה רוצה לדבר על זה?
כן, כן, כן. זה עדיין ראוי לציין, אני חושב, כי יש בזה חורים שחורים. מסתבר שישנם חורים שחורים שם בחוץ איפשהו שעושים כמות אדירה, אדירה, משפריצים קרינה ב...
כמויות עצומות הרבה מעבר לחורים שחורים רגילים. זה אולי הזמן לתקן טעות מאוד נפוצה. כל חור שחור גם מוציא החוץ הקרינה.
כי הקרינה הזאת זה מסילונים של גז ואבק שנופלים פנימה ומועצים למהירות האור ומתחממים.
הקטע הוא שמדובר בחורים שחורים שפולטים המון המון אנרגיה בקנה מידה של... המון, המון. אני לא יודע, אני לא ראיתי מספר מדויק של כמה זה, אבל עשו איזושהי השוואה קורלציה בין לוויין שנקרא סוויפט, שקורא קרני אקס-ריי, לבין לגבי טלסקופ על גג כדור הארץ, להשוואה לאור נראה, והסתבר ש-25% מהאולטרה חורים שחורים אדירים, מגה גרגנטואנים אלו, נמצאים במרכזן של גלקסיות שנמצאות כרגע בהתנגשות. זאת אומרת, היקום הוא מקום מאוד מאוד אלים, יש בו אין ספור גלקסיות, והרבה מהן נמצאות עכשיו במצב שבו הן נכנסות אחת בתוך השנייה. בכל זאת, כל גלקסיה דבר מאוד מאוד מסיבי, שמושך אליו הרבה מאוד חומר מהסביבה, ואם גלקסיות עוברות אחת ליד השנייה, הן עשויות להתנגש. כאשר זה קורה, החורים השחורים שבמרכזן, וברוב הגלקסיות ביקום יש במרכז חור שחור, מתנגשים גם הם ומתמזגים לכדי אולטרה חור שחור ענק שמשפריץ המון 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 קרינה. כנראה, זו התאוריה הנוכחית.
אנחנו נשים לינק לתנועות של אביב, הכי מדגימה את זה יפה.
נכון? אני צריכה להיות רגדנית.
מה שהם טוענים, ההסבר הסיבתי שהם טוענים, זה לא רק הגודל של החור השחור, כי שוב, הם יכולים לחשב את המסות שלהם, והחורים שחורים האלה, יש חורים שחורים אחרים במסות זהות שלא, פולטים את כמויות הקרינה האלה, אלא שמההתנגשות של הגלקסיות זה מאיץ המון אבק וכוכבים, והמון תוכן בגדול, המון חומר לתוך החור השחור החדש הזה, והוא יוצר כזה דיסק מסתובב של חומר, שלאט לאט מתערבל לתוכו, ונפלט כסילונים של אור, קרני גמא וקרני רנטגן. וזה מה שגורם לזה, זה פשוט, ההתנגשות הזאת דוחפת ודוחסת המון חומר לכיוון החור השחור.
יש כל כך הרבה גלקסיה מסביב.
למי שלא הכיר את העניין הזה שהתנגשות גלקסיות...
קורה כל הזמן.
כל הזמן, ואנחנו נוטים לחשוב, כמו שאנחנו חושבים, על שמש כעל דבר מאוד יציב, או גלקסיה כעל דבר מאוד יציב, לא, כשמאיצים אותו בפאסט פורד, היקום הוא באמת, כמו שאתה אמרת,
אלים.
מאוד אלים, דברים כל הזמן משתנים, נהרסים, נוצרים מחדש. אז זהו, וזאת עוד תגלית ששופכת קצת אור על כרונולוגיה של חורים שחורים, איך הם נוצרים ואיפה הם ממשיכים.
אני רוצה לספר על חסה סינית.
חסה סינית?
חסה סינית.
חסה?
חסה.
רגע, חסה סינית?
כן.
חסה סינית.
חסה אסיאתית. אני רוצה לדבר איתכם שנייה על...
חסה סינית?
קייס סטאדי שיצא בניו אינגלנד ג'ורנל אוף מדיסין, מקרה של סינית. בת 88, שהמשפחה שלה הביא אותה לחדר מיון, היא לא אכלה ללכת, לא היה לה כוח, לא אכלה לזוז, ורופאים שם קיבלו אותה, היא הייתה בסוג של קומה, מה שנקרא, מיקסדימה קומה, שזה לא, זה, אתה נשאר בהכרה, אבל אתה, כמו כל מה שתיארתי לפני, אתה נורא חלש ואין לך יכולת פחות יותר לעשות כלום. מה שהסתבר זה, הגברת הזאת היא חולת סכרת, ובשביל להקל על הסימפטומים שלה, שכנראה החמירו לאחרונה, היא התחילה לאכול בוק צ'וי, שזה סוג של חסה סינית, והיא אכלה משהו בין כמו קילו לקילו וחצי של זה כל יום למשך כמה חודשים.
הולי קרה!
וואו!
Which is a lot. מה בעצם קורה פה במקרה הזה לפי New England Journal of Medicine ועוד הרבה אנשים? יש לך את ה-thyroid gland.
בלוטת התריס.
הוא מווסת את המטאבוליזם ואיך הגוף שלך משתמש באנרגיה על ידי ההורמונים האלה שהוא מייצר. והוא צריך, אגב, הרבה יוד בשביל זה, אתם יודעים את זה. אז מזוכרים, דיברנו, שדיברנו על דברים טבעיים, אז דיברנו על זה של צמחים, שהרבה מהם מנגונים טבעיים, שזה כימיקלים מסוימים, שמנומרים להגן עליהם מפני אוכלי צמחים. אז גם בחסה יש כזה. כמו עם הרבה דברים, אתה אוכל יותר מדי, במקרה של החסה יש לה מיירוסיינס, אני לא יודע, מי שיודע חוגים את זה, יוכל לתקן אותי, אבל הוא דופק את היצור של היוד, או מפריע לו מלהגיע לבלוטת התריס, ואז כל התופעות שראו אצל הגברת הסינית, זה מה שקרה.
מישהו אמר לה לאכול את זה?
לפי רפואה סינית עתיקה.
כנראה, זה כנראה איזושהי מסורת.
נקודה היא אבל, שאולי שווה להגיד את זה, תוספי מזון שהן צורות מרכזות של מזון, יכולים להכיל את השווה ערך לזה. בתוספי מזון אתה עלול להגיע למצב שבו אתה לוקח מעט מאוד תוסף, אבל הוא מכיל כמויות אדירות של חומר פעיל.
זה כמובן בעייתי, כי התוספי מזון לרוב אינם עובדים את הבדיקות rigorous שתרופות אחרות צריכות לעבור.
כן, אתה רק צריך להוכיח שזה לא מזיק, לא מעבר.
ואיתנו מצטרפת עכשיו מיכל אפרת, בוגרת תואר ראשון בהנדסת מזון ותואר שני במדעי הרפואה מהטכניון, והיום עושה תואר ראשון נוסף בתזונה קלינית. עורכת וכותבת של ספרים ומאמרים בנושא תזונה ורפואה וכל הנושאים המשיקים לכך. והיא כאן כדי לדבר איתנו היום על מגוון תופעות ומיתוסים ומחקרים מעניינים בתחום התזונה, איך היא משפיעה על הבריאות שלנו, על הגנטיקה שלנו ועל המנגנונים המאוד מורכבים שעומדים בין לבין.
סוף אותך, בוא נדבר על האוכל.
כן, אני.
לחילופין. ככה, אולי הכי טוב שנתחיל, שתספרי קצת על המחקר שאת עשית בטכניון, מדבר בצורה מאוד מאוד ספציפית על קשרים מולקולריים בין תזונה לבין הגוף שלנו.
כן, אז ככה, המחקר שעשינו בטכניון, במעבדה לחקר ליפידים בפקולטה לרפואה, בעצם בדק כל מיני מנגנונים הקשורים לתזונה שלנו, וכיצד היא משפיעה על התפקוד של הגוף במניעה של טרשת עורקים. קצת רקע למי שעדיין לא יודע, למרות שאני בטוחה שרוב הצופים מכירים את הסיפור על הכולסטרול, הטוב, הרע, אבל האמת היא שזה קצת יותר מסובך מזה.
חשדתי.
כן, גם אני.
כמה מפתיע? האמת היא שאני רוצה להוסיף לפה שחקן נוסף לא פחות חשוב, הכולסטרול הטוב, הרע, והמחומצן.
קופה.
מחומצן.
השחור דימי.
ועוד מעט ככה נדבר איך זה בכלל קשור למונח הסקסי שנקרא אנטי-אוקסידנטים.
אחד מהבזוורדים הכי גדולים בתחום התזונה והערכת החיים בזמן.
Second only to probiotic.
זהו, אז קודם כל אני גם אתייחס לזה בהמשך. אנטי-אוקסידנטים זה שם מאוד מאוד רחב, כולל חיילים רבים. כל חייל יודע לעשות משהו אחר. כשאנשים אומרים אנטי-אוקסידנטים זה טוב, אנטי-אוקסידנטים זה רע, חמצון זה טוב, חמצון זה רע. שוב פעם, הכל תלוי במקרה, הכל תלוי בכמות. כל דבר בעצם שקשור לבריאות שלנו, תלוי בכמות ובאיזון.
אוקיי, אז אני אשמח לשמוע על המחקר עצמו, על ההשפעות. הבנתי שהיה שם איזשהו קשר לדנ"א כזה או אחר.
זה כמו שהתחלתי לספר. הסגה היא על הכולסטרול, הטוב, הרע והמחומצן. עכשיו בואו נעשה קצת חזרה. מה זה בעצם אומר כל אחד מהם? כולסטרול הרע, למה הוא כזה רע? כי כשאנחנו אוכלים ולא מקפידים על תזונה מאוזנת, וכשיש לנו רמות גבוהות שלו בזרם הדם, מה הוא עושה בתור כולסטרול רע?
נדבק לדפנות העורקים.
פשוט שוקע ונדבק בדפנות העורק. שם הוא פוגש בחברנו במערכת החיסון הקרויים מקרופגים. שמעתם פעם על מקרופגים?
בלנים.
אזור נורווגיה, לא? עם הכובעים עם הנוצות.
דרום ספרד.
אז נגיד אנשים שגדלו על הסדרה החיים כמוני, זה הפקמנים הגדולים האלה שפשוט הולכים
בלענים
ואוכלים כל מיני חבר'ה, כל מיני אבמים שהגוף שלנו הוא לא מזה, שהוא לא מכיר אותם בתור העצמי. ומה שקורה שאותו כולסטרול רע ששוקע בדפנות העורק, הופך למה שנקרא כולסטרול מחומצן. הוא בעצם עובר חמצון. איך בעצם חומרים בגוף שלנו עוברים חמצון? תודות לרדיקלים חופשיים, גם עוד אחד מהמונחים הסקסיים האלה.
כן, אותם אנחנו לא אוהבים אבל.
אנחנו בכלל לא אוהבים אותם. בעצם כל התאים שלנו קולטים את אותו כולסטרול רע, את אותו LDL. בעצם אנחנו צריכים את אותו LDL, אנחנו חייבים אותו בשביל הקיום של התאים, אבל השאלה באיזה מינון. אז מה קורה לאותם מקרופגים שבולדים גם את הכולסטרול הרע וגם את הכולסטרול המחומצן? הם פשוט בולים אותו ובולים אותו, ומה שקורה בסופו של דבר זה שהם הופכים למה שנקרא תאי קצף.
תאי קצף?
זה נשמע תאים.
פורם סלס? כן. תרשמו לכם בללוח, תאי קצף, נעים מאוד, זה היה השלב הראשון לתחילתה של טרשת עורקים.
קדמת.
הם נשמעו כל כך חמודים.
כן.
אבל תדעו לכם שהמצב עוד ניתן להצלה, כי הנה מגיע המשיע שלנו, הכולסטרול הטוב. למה הכולסטרול כזה?
To the rescue.
עכשיו, למה הכולסטרול הטוב הוא כזה טוב? יש בעצם שתי סיבות עיקריות
הראשונה זה שהכולסטרול הטוב מכיל בעצמו הרבה מאוד אנטי-אוקסידנטים, המילה הסקסית הזאת, שבעצם יודעת לעכב את ההפיכה של הכולסטרול הרע לכולסטרול המחוצן. זה דבר אחד שהוא יודע לעשות. אבל מעבר לזה, עוד דבר שאותו כולסטרול טוב יודע לעשות, זה בעצם להוציא את אותו כולסטרול, את אותו חומר שומני שהתאי קצף, כלומר המקרופגים בלעו, להוציא אותו מתוך התאים ולהסיע אותו לכבד, שם אותו חומר שומני עובר פירוק ויכול להפוך לחומצות מרה או להיפלט מהגוף.
רגע, ממש כמו מגנט הם מושכים אותו מהתאים מהמקרופגים?
ממש כמו מעבורת חד צדדית שפשוט לוקחת ומסיעה את הנושאים שלה לבית חרושת שמפרק את הנושאים.
זה נשמע משהו ממש מגניב. יש כזה מצב אוברדוס של כולסטרול טוב? כלומר שהוא כבר כל כך הרבה שהוא גם פוגע בדברים? או שפשוט נתחיל להזריק את זה לעצמנו ואז הכל יהיה טוב?
ירון, התשובה היא לא.
לא יודע, אני מקווה. אנחנו עומדים ללכת למוזס אחר כך, צריך לדעת איך להתכונן.
אז התשובה שלי מתחלקת לשתיים. קודם כל, מבחינת כמות, מה שמחנכים אותנו זה שבאמת כולסטרול הטוב, ככל שיש יותר ממנו, הרי זה משובח. אבל, סופרייז סופרייז, במהלך המחקר שלי בתואר שני, יצא מאמר שהתפרסם בניו אינגלנד, שזה עיתון מאוד 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 מכובד, שמראה שבעצם נשים שיש להם כולסטרול טוב מעל רמה של 80 מיליגרם לדציליטר, נטו ללקוט בטרשת עורקים ביחס לנשים שהייתה להם רמה פחותה, עדיין ברמה המומלצת של הכולסטרול הטוב. יש לכך כל מיני הסברים, יכול להיות שבעצם הכולסטרול הטוב עובר כל מיני מודיפיקציות בגלל שהוא נמצא בכמות גבוהה, ואז אחרי שהוא עובר את המודיפיקציות האלה במבנה, אז הוא כבר לא נהיה, הוא כבר לא כזה.
כבר לא יעיל בלעשי את הדברים.
זה המחקר הזה שאת מזכירה, יש עוד מחקרים שמצביעים על אותה קורלציה, או שזה רק מחקר אחד כזה?
על הכולסטרול הטוב
שבעודף הוא...
אני שמעתי גם עוד פנימאים ברמב״ם שמדברים על זה, שבאמת הם לא הבינו איך זה יכול להיות שיש נשים שיש להם כזה כולסטרול יפה, כולסטרול טוב, ועדיין הם נמצאות ממש, הם עושים את כל הניתוחים הסטטיסטיים, רואים שיש להם דווקא סיכוי מגבר ללקוט בשבץ או מחלות לב.
כן, כי אחד הדברים שאנחנו מדברים עליהם בתוכנית זה איך שהתהליך המדעי, מחקר אחד הוא פשוט חסר משמעות באיזשהו מובן, הוא סימן מעניין או תמרור הזרה, אבל מה שבאמת מחפשים זה כשהפרוטוקולים נהיים יותר ויותר אדוקים, את התכונת התכנסות הזאת לעבר ממצא אחד. ושמחקר אחד הוא כאילו, הוא פשוט אומר מה המחקר הבא צריך להיות, אבל כשלעצמה הוא לא...
עכשיו מה שאני רוצה לדבר איתכם היום זה שכשאנחנו הולכים ועושים בדיקות דם, אז מדברים איתנו תמיד על הכמות. אבל מה שאני רוצה להגיד לכם, שחבר'ה, זה לא רק הכמות.
זה גם האיכות.
כל דבר בחיים, בדיוק. גם האיכות. אז כבר דיברנו על זה שיש לנו את הכולסטרול הרע שהופך למחומצן, בעצם האיכות שלו נפגמה. אם אנחנו נסתכל על מחקרים, 50% מחולי טרשת עורקים, הרמות כולסטרול רע שלהם תקינות, אז איך אתם מסבירים את זה? בגלל העובדה שהכולסטרול הרע זה הופך לכולסטרול מחומצן, וזה מה שעושה לנו את רוב הברדק בגוף.
אוקיי, אני אשמח להבין, יש לי כולסטרול רע, הוא יושב לי עכשיו בעורק, ממה הוא הופך למחומצן? מזה שהוא פשוט יושב שם והמקרופג עוד לא הספיק לאכול את כולו? או מזה שהמקרופג מקציף אותו? כי אני לא ממש...
קודם כל, צריך להבין שברגע שאותו כולסטרול רע שקרנו בדופן העורק, דופן העורק זה סביבה שיותר ענייה באנטי-אוקסידנטים. בזרם אדם, באנשים בריאים, יש לנו ריכוז יחסית גבוה של אנטי-אוקסידנטים. מה שקורה זה שאותו כולסטרול רע שוקע בדופן העורק, מכיוון שהוא עני באנטי-אוקסידנטים, מתחמצן, אבל זה לא הסוף של הסיפור. איך הוא עוד יכול להתחמצן? אחד מהמערכות מגננה של הגוף שלנו, שמערכת החיסון, הוא גם על ידי שימוש, על ידי ייצור של רדיקלים חופשיים בצורה אנדוגנית. אותם תאי מערכת חיסון כמו המקרופגים, בשביל לתקוף את אותם פתוגנים, את אותם פולשים, הם מייצרים רדיקלים חופשיים משל עצמם, פשוט יורקים אותם על אותו פתוגן. הרדיקלים החופשיים האלה, מה הם עושים?
הם מנקבים בעצם... את דופן התא שלו, לא? או שאני...
נגומרים אותו, כן.
כי היה, אנחנו דיברנו על זה בתוכניות קודמות, ממחקר חדש גילה שהתאים החיסונים יורים ננו שפופרות כשהאימא הפתוגן מנסה לברוח מהם, ומושכות אותו אליהם כדי לעשות את המתקפה הזאת הרבה. כן, יש תאי נינג'ה קראנו להם, תאי נינג'ה.
מדהים.
אז כן.
פשוט מה שאותם תאי מערכת חיסון עושים, הם יורקים את אותם רדיקלים חופשיים שהם ייצרו בעצמם על אותו פתוגן, ואותם רדיקלים מחסלים, גומרים את אותו פתוגן.
זה די מגניב.
אבל מה קורה שיש לי גם ככה הקח חמצונית בדופן העורק, ואותם מקרופגים מזהים את אותו קולסטרול רע, אותו קולסטרול מחומצן, שגם עליו, גם אותו הם מזהים בתור משהו בלתי מוכר.
זה לא טוב.
כן, עוד יורקים עליו רדיקלים חופשיים.
יורקים עוד רדיקלים חופשיים. ובכלל, כל מה שקשור לתגובה מוגברת של מערכת החיסונית, תמיד ילווה בהקח חמצונית.
אוקיי.
ככלל.
זה מסביר הרבה דברים, כי... או, זה מסביר חלק מהדברים. זה לא מסביר שום דבר, אבל זה מעניין מאוד לדעת.
רגע, אולי כדי שזה, נתייחס לבסיס הזה שמדברים עליו, על חמצון ונוגדי חמצון ורדיקלים חופשיים, לא בטוח שזה ברור כל כך.
לפחות בשתי מילים, כן.
ההגדרה המדויקת לרדיקלים חופשיים, כשאני מנסה להגדיר אותה לסטודנטים שלי, זה מולקולה שלא טוב להם עצמה, והיא חייבת למצוא עם מי להזדווג. למה היא חייבת למצוא עם מי להזדווג? כי חסר לה אלקטרון, והיא יודעת שהדבר היחידי שיעשה אותה מושרת וישקיט אותה, זה לקחת את אותו אלקטרון ממישהו אחר. עכשיו, היא לא רואה ממטר, לא אכפת לה ממי לוקחת את האלקטרון הזה. זה יכול להיות מהקולסטרול הטוב, זה יכול להיות מהקולסטרול הרע, זה יכול להיות מ-DNA של תאים, זה יכול להיות מכל דבר, מכל מולקולה ביולוגית, שתבחרו, כמובן שיש מולקולות שיותר קל להם לתת אלקטרונים, ומולקולות שיותר קשה להם לתת אלקטרונים, ויש גם מולקולות שיכולות לתת אלקטרונים ולהשקיט את אותה מולקולה, ועדיין להישאר בסדר עם זה שזה אנטי-אוקסידנטים, שגם אחרי שהם תרמו את האלקטרון שלהם, הם עדיין טובים ויציבים ורגועים.
ולעומת זאת יש מולקולות שהן הכרחיות לתפקוד, וברגע שלוקחים את האלקטרון הזה מהם, או כמה אלקטרונים, אז הן נשברות או מאבדות קוהרנטיות, או משנות את התפקוד שלהם.
עכשיו, לא רק שהן לא מתפקדות, או מאבדות באמת מהתפקוד, אם למשל יש לנו מבנה, אז גם המבנה פשוט נדפק מזה, אז הן גם יכולות להמשיך להגיב בתור תגובת שרשרת. עכשיו בואו נחזור רגע לקולסטרול הטוב, כי התחלתי לספר לכם על זה שאנחנו כל כך רגועים, שאנחנו יודעים שהערכים שלנו והמינונים בבדיקות דם טובים, והם בערכים של הנורמות. אבל האמת היא שזה לא רק הכמות, זה גם האיכות, אז כבר אמרנו שאם יש לנו קולסטרול רע והופך למחומצן, אז זה ממש ממש רע לנו, כי הוא עושה את התהליך הזה הרבה יותר מהר, בגלל הפקמנים, בגלל המקרופגים. אבל יש לנו גם את העניין עם הקולסטרול קולסטרול הטוב, שאני לא רק שאני יכולה להגביר את הכמות שלו על ידי תזונה, אני יכולה גם לשפר את האיכות שלו. כי תחשבו שאני יכולה לייצר לי יותר מעבורות כאלה שיכולות להסיע את אותו חומר שומני, או שאני יכולה להפוך כל מעבורת כזאת לתנו לי איזה דוגמה לאיזה רכב ככה סופר
ממכוניות לסמי טריילר.
אופה, אבל רוח הצמי טריילר. עכשיו, איך אני בעצם מסבירה את העניין הזה שאני יכולה לשפר את האיכות של הקולסטרול הטוב? כי הקולסטרול הטוב הזה, זה לא סתם איזה גוש שמסתובב לנו שם בדם. הוא מורכב מעוד כמה שחקנים. עכשיו הסיפור מסתבך. קולסטרול הטוב הוא ליפופרוטאין. מה זה ליפופרוטאין?
ליפו זה שומן ופרוטאין זה חלבון.
3 נקודות, יפה מאוד.
אף אחד לא אמר לי כלום שאמרתי נוגדי חמצון.
קבל נקודה.
לא, נוגדי חמצון זה בנאלי באמת. מה בעצם גורם לקולסטרול הטוב שלי להיות כזה טוב? אז מחקרים שנעשו, גם שלנו, גם של קבוצות אחרות, הראו שקודם כל החלבון העיקרי בקולסטרול טוב, שנקרא אפוליפופרוטאין A1, או בקיצורו אפו-A1, הוא החלבון העיקרי בקולסטרול הטוב, הוא זה שיכול להגביר את היכולת של אותו קולסטרול טוב, בעצם לבצע את ההוצאה של החומר השומני מהתאי קצף, ובצורה הזאת לייעל את ההסעה שלהם לכבד. זה דבר אחד. עוד שחקנים מאוד חשובים שיש לנו באותו קולסטרול טוב, הם חומרים ליפידים שנקראים פוספוליפידים. אותם פוספוליפידים, מחקרים מראים שככל שיש לי יותר מהם בקולסטרול הטוב, אז גם זה משפר לי את היכולת הסעה של אותו חומר שומני מתוך התאי קצף לכבד. באותם פוספוליפידים יש לנו חומצות שומן. ומי בעצם שולט לנו על הרכב חומצות השומן בגוף שלנו?
מקדונלדס?
אותם חומצות שומן שאני אצוח דרך המזון, זה מה שירכיב לי את התאים ואת הליפופרוטאינים שלי. בעצם זה מה שירכיב לי את כל הגוף. אז אם אני רוצה להשפיע על התכונות של הגוף שלי, אני צריכה ויכולה לעשות את זה דרך התזונה.
זה נכון, אבל שוב, זה תלוי באיך הגוף שלי סופג, זה תלוי בכמויות ספיגה שלי, זה תלוי.
בוודאי.
זה לא רק אני אוכל, אם אני אוכל חומצת לשומן X, זה בוודאות יהיה לי בגוף בכמות מסוימת. יש עוד הרבה מאוד מרכיבים בגוף שקשורים לזה, שמנווטים את זה, שמחליטים כן ולא.
בוודאי.
פתאום מזים שלא קיים אצלי וגורם לי, שאני לא משנה כמה אני אוכל מאותו מזון, לא יהיה לי את החומצת שומן הזאת.
בוודאי. כל אחד מאיתנו יש לו את הטביעת אצבע הייחודית. לא. כל אחד מאיתנו יש לו את הספר הפקודות שהוא הגיע איתה מלידה, וכל אחד מאיתנו מגיב בצורה שונה. אם נצרוך מזון שידוע שיש לו אפקטים חיוביים, אז יכול להיות שעל פציינט אחד זה ישפיע בצורה X ועל פציינט שלי זה ישפיע בצורה Y. כמובן שהאחוזים ואופן ההשפעה משתנה, אבל בגדול, 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 אפשר להגיד שתהיה השפעה מטיבה. אז המחקר שלנו בטכניון התבסס על זה שלקחנו אנשים שצרכו שמן זית, אותו שמן זית שמכיל חומצות שומיים מסוג חומצה אולית, למי שלא מכיר, בשם אוליב. אז אותם חומצות שומן בעצם עוברות ומשתלבות לנו בממרנות של התאים ובליפופרוטאינים שלנו. וזה מאוד חשוב כי זה משפיע בעצם גם על התפקוד של התאים וגם על תא התפקוד של הליפופרוטאינים כדוגמת הקולסטרול הטוב. עכשיו מה בעצם הראינו במחקר שלנו לגבי אנשים שצרכו שמן זית? שקודם כל באמת רואים שיש להם עלייה בכמות החומצות שומן של השמן זית בחבר'ה שנקראים פוספוליפידים, ואז כתוצאה מכך היכולת של הקולסטרול הטוב לעשות את אותה הסעה של החומר שומני לכבד עולה בעשרות אחוזים. מה שקורה זה שהקולסטרול הטוב יכול למשוך הרבה יותר טוב את אותו חומר שומני מהתאים, הודות לשינוי במבנה שלו, כי אמרנו שזה לא רק...
כי יש עליו יותר פוספוליפידים, ואז יש יותר הידבקויות לפוספוליפידים שהם בעצם המסיעים. הם בעצם העטבים, אם אני אשתמש במילה, הם העטבים שלוקחים את השומן הזה, את השומן הרע, ואם יש לי, ככל שיהיו לי יותר עטבים בחבל הכביסה, או בקולסטרול הרע, לא משנה, אני אוכל לתפוס יותר.
נכון מאוד. אז קודם כל, באמת יש לנו יותר פוספוליפידים באותו HDL, באותו קולסטרול טוב, ויש לנו גם יותר פוספוליפידים שמכילים את אותה חומצה אולית שמקורה בשמן זית. זה ממש משפיע על הייצור של הגוף, איך שהוא מייצר את הקולסטרול הטוב ועל האיכות שלו.
כי קל לו יותר לייצר את הפוספוליפידים האלה מחומצות של השמן זית? זה מה שאת אומרת?
מחקרים שיצא לי לתקל בהם, מה שהם הצליחו להראות, שחומצה אולית משפיעה על איזשהו אנזים בכבד, כבד שם יוצר לנו הקולסטרול הטוב, ואותו אנזים שבעצם מייצר את אותם פוספוליפידים משופעל כתוצאה מצריכה של שמן זית. יש ממש מחקרים מולקולריים בנושא. ואז זה בעצם מסביר לנו את המנגנון, למה שכשאנחנו צורכים שמן זית, יש לנו עלייה גם בייצור של הקולסטרול הטוב, ויש לנו בנוסף שיפור באיכות שלו, שזה אומר יותר פוספוליפידים, ואז כתוצאה מכך אני מקבלת איזשהו אפקט סינרגיסטי.
כן, זה לא רק שיש לי יותר קולסטרול טוב, גם כל אחד יש לו יותר פוספוליפידים, יותר יכולת תפיסה, יותר יכולת תובלה.
עבדנו על מספר מודלים. מודל אחד של אינוויטרו, אינוויטרו זה ניסויים שנעשים במבחנה, לפני שבכלל עברנו לעשות ניסויים על מודלים חיים. המודל הראשון בעצם לקחנו סרום של מטופלים בריאים ושרנו אותו במה שנקבע באותו פוספוליפיד שמכיל את החומצות שומן שנמצאות לנו בשמן זית ובדקנו מה קורה. אז באמת הצלחנו להראות שאחרי שאנחנו מפרידים את אותו קולסטרול טוב מהסרום, מהדם, בעצם כי נוזל הדם, בדיוק, אז, ואז אנחנו בודקים את היכולת שלו להשיע קולסטרול מהתאים, אנחנו עושים את זה באמצעות דימוי מצב תרשתי, כשאנחנו עובדים עם תרביות תאים שמכילות מקרופגים, נותנים להם לבלוע קולסטרול שהוא מסומן בצורה רדיואקטיבית, בשביל לדעת כמה נשאר בפנים, ואז כמה יוצא כמובן החוצה. שמים את הטיפולים עם ובלי אותו קולסטרול שכן עבר טיפול ולא עבר טיפול, ואז בודקים מה קורה אחרי כמה שעות, ואז אפשר לראות שתרביות של מקרופגים שבלו את אותו קולסטרול, שזה מה שמדמה לנו את המצב התרשתי, כשהם היו עם אותו קולסטרול שעבר טיפול, באמת הכילו בסופו של דבר פחות קולסטרול מחומצן. כלומר, היכולת של הקולסטרול הטוב להוציא את החומר השומני מהתאים, עלתה פלאים כתוצאה מאותו טיפול. מה שקורה זה שברגע שאתה עושה ניסוי אין ויטרו, ניסוי במבחנה, אז זה מאוד טוב, כי אתה יכול לשלוט רק בפקטור אחד. ופה לקחנו, השתמשנו בדיוק באותו סרום, בדיוק באותה דגימה, והדבר היחידי ששינינו, זה בעצם שהוספנו את אותו חומר שאני מדברת עליו, אותו פוספוליפיד. וכמובן ש... רצינו באמת לוודא שאותו פוספוליפיד באמת הגיע ל-HDL, אז כשהוצאנו ובודדנו את ה-HDL מאותו סרום, מאותו נוזל דם, כמובן שהלכנו אותו לבדיקה אצל קבוצה ששיתפנו את הפעולה, לעשות בדיקה כימית בשביל לוודא שבאמת ה-HDL שלנו עכשיו מכיל יותר פוספוליפידים, וספציפית את החומר הזה שאתגרתי אותו.
האמת היא שהתכוונתי זה, אם עשיתם אחד שהוא בלי ואחד שהוא עם אים, אני, את יודעת, אני לא מדען ולא כלום, אבל הייתי עושה עוד משהו עם תוסף שדומה לאוליב.
איך ידעתם להגיד שזה בדיוק קורה רק באותה אוליב?
אנחנו בעצם עבדנו על אנזים שנמצא על הקולסטרול הטוב, נקרא פארו-אוקסונז 1, ובעצם מה שעניין אותנו זה מה קורה לאנזים הזה, כי אנחנו יודעים שהוא טוב, אנחנו יודעים שהוא בעצמו מפרק רדיקלים חופשיים, אנחנו יודעים שהוא בעצמו מונע את הרשת עורקים, ומה שמעניין אותנו זה לדעת איך אנחנו יכולים להגביר את הפעילות שלו. אז בהתחלה מה שעשינו זה לקחנו את אותו אנזים ואתגר אותו עם סוגים שונים של פוספוליפידים. מה זה סוגים שונים של פוספוליפידים? זה פוספוליפידים שכל אחד מהם מכיל חומצות שומן אחרות. ואז ראינו שהאפקט הכי טוב מתקבל על ידי אותו פוספוליפיד שמכיל לי חומצות שומן שמקורם בשמן זית. ואז אמרנו, אוקיי, אז עם זה אנחנו רצים הלאה.
רגע, אבל עכשיו עשינו אין ויטרו, אז אנחנו שואפים לעשות אין ויבו, לא?
רק לפני זה אני פשוט חייב להגיד שזה מדהים אותי, כי בעיניי תהליכים כאלה מורכבים שקורים בגוף עם כל המערכות הכימיות, שאפילו כשמנסים לבודד את כל הפקטורים, כי מה שאת אמרת זה כל כך הרבה דברים שמשתלבים ביחד, פשוט מדהים אותי שאפשר לנהל מחקרים כאלה במעבדות שאנשים שלא היו צריכים ללמוד 40 שנה כדי לעשות את זה יכולים לעשות את זה. לא, את לא למדת 40 שנה, עובדתית, אני מקווה. אלא אם כן גם עם קצת מכונת זמן, ואז זה די מגניב.
לא, אני עשיתי את זה בתואר הראשון שלי, אתה צודק.
אוקיי, אני פשוט...
כן, כן. זה המחקרים המולקולריים שנעשים כבר הרבה מאוד שנים. זה פשוט מולקולרי. מחקרים...
כן, אני בתור מי שלא חשוף לזה, זה פשוט מדהים אותי לגמרי.
אז בוא, אני רוצה לחדד פה איזושהי נקודה. כשאנחנו מדברים על מחקרים, יש לנו מצד אחד מחקרים בסיסיים, המחקרים שנעשים במעבדה, המחקרים שאני מדברת עליהם, ויש לנו את המחקרים הקליניים, שבאמת חשוב לנו לקחת קבוצות גדולות, ולעשות את כל מה שקשור לכל הניתוחים הסטטיסטיים, באמת בשביל להגיע לאיזושהי מסקנה לפה, לשם.
לפחות לפני 20 שנה, כל המחקרי יין והרבה מהמחקרי תזונה לפניהם לא התחילו למצוא מכניזם, התחילו מקורלציה סטטיסטית.
כן, למצוא לראות שהצרפתים לא מתים, ואז לשאול למה. כי צריך להרוג אותם יותר, אז רוצים לברר.
כן, גם מחקרים של יין אדום נעשו במעבדה, וגם הם הראו תוצאות מאוד מאוד יפות, ורציתי להעיר בהקשר להעיר שלך מקודם, שבתור מישהי שחוותה את המחקר הבסיסי, מה שיפה במדע ובמחקר ובכלל בכל דבר שאתה לומד, זה היכולת שלך גם לעשות את הנקודות האלה. כל פעם אתה מצייר לך עוד נקודה, עוד נקודה ועוד נקודה במרחב. אבל אז הקטע הכי כיפי זה להעביר קו בין הכל ולראות איזה תמונה אתה מקבל. וזה כשהכל כזה מתקשר להכל, אז אתה אומר, וואו.
בכלים שיש היום, אתה תוך חודשיים, שלושה, יכול לראות תהליכים שקורים.
אז אני מצטער, אבל זה לא מקובל עליי, זה מדהים מדי.
זה לא גברת שקיבלה, עכשיו שכחתי את שמה, ואני מתנצלת את זה, שקיבלה את הפרס נובל.
עדה יונת.
עדה, בדיוק, עדה החברה שלי. והיא יושבת בחודשים, כי היא לא יודעת מה... זה לא אותו דבר, אתה מדבר על תהליך בסיסי שהיא בודקת אם הער מאוד רואה כן או לא.
אז זה מדהים אותי.
ברמת בידוד הזאת אתה מגיע לרמת הפשטה שלא משקפת את המציאות הרבה פעמים. אתה מבין את זה? ברגע עכשיו אתה הולך לאינביב, הולך לבדוק מבחנים קליניים, לראות איך עם כל האינטראקציות ששאר הכימיקלים בגוף מה קורה.
בדיוק, כי כשאתה מבודד את זה במעבדה, אתה מגיע לאוקיי, זה משפיע, אין, אתה מוציא את כל ההשפעות מסביב. ועכשיו, אחרי שיש לך איזושהי השערה, אוקיי, אם אני מוציא את כל ההשפעות מסביב, קורה משהו.
זה יותר ביוכים ממה קורה ברמת הדם. עוד לא דיברנו על מה קורה ברמת ה-DNA. ראינו שבאותם חומרים שנקראים פוספוליפידים, שמכילים את החומצות שומן שמקורם בשמן זית, ראינו קודם כל שיש לנו הגברה הכי טובה באותו אנזים שנקרא פארה-אוקסונז, שהוא אנזים מדהים. הוא יודע למנוע את הרשת הרכים, הוא יודע גם להילחם בסקרת, הוא יודע גם לעשות לנו עבודה על אלצהיימר, הוא יודע לעשות הרבה מאוד דברים טובים. בגלל זה אנחנו רוצים להגביר את הכמות שלו ואת הפעילות שלו. מחקרים שיצא לי להתקל שגם דיברו על צריכה של שמן זית ואיך הם בעצם משפיעים על אותו פארה-אוקסונז. נבדק אותה השפעה שצריכת שמן זית על רמת הביטוי של פארה-אוקסונז 1. כשאני מדברת על רמת ביטוי, אני רוצה רגע לעשות איך מגיע בעצם חלבון לעולם או אנזים לעולם. יש לנו הרי את ה-DNA, שזה בעצם ספר הפקודות הגדול שלנו. כל אחד נולד ומגיע עם אותו ספר פקודות משלו. אז דרך אחת לשלוט במה שאנחנו מקבלים בסופו של דבר, זה לשלוט על מה שיהיה כתוב. זה בעצם הרצף הגנטי שלנו, זה בעצם הגנים שלנו, זה האותיות שמרכיבות לנו את ה-DNA, החומר הגנטי. אבל יש עוד טכניקה שמסייעת לגוף בעצם לשלוט במה שיצא החוצה בפועל, זה שלא הכל עובר ביטוי, לא כל הפקודות האלה נקראות המזון שלנו, כל מה שאנחנו מכניסים לגוף גם יכול להשפיע על אותו ביטוי של DNA, כלומר יכול לגרום לגוף שלנו או לדלג על דפים מסוימים שמכילים אינפורמציה שהיא לא טובה לנו, או להפך להישאר ולהתעמק בדפים מסוימים שמכילים אינפורמציה טובה, הלא הם הגנים הטובים. וכבר אמרנו שאחד מהגנים הטובים זה אותם גנים שמייצרים לנו את הפארה-אוקסונז 1. ואיך בעצם אותו אנזים או אותו חלבון מגיע לעולם? זה לא שהוא ישר הופך ונותן לנו את החלבון, את התוצר הסופי, יש עוד כמה דברים בדרך, כי בין המעבר לספר הפקודות שלנו לחלבון, לשחקנים הסופיים שלנו, יש לנו את ה-RNA. RNA, במקרה שלנו זה ה-mRNA, זו המולקולת של היח שלנו, שהיא בעצם מבוטאת, היא בעצם מיוצרת מאותו ספר פקודות, מהחלק הפעיל שלו, ואחר כך היא עוברת תרגום, והופכת לחלבון, זרה לענייננו, צריכה של שמן זית, הוכחה כמעלה את ייצור ה-mRNA של פארה-אוקסונז בתאי כבד, שם בעצם מיוצר לנו אותו פארה-אוקסונז אחד, בכבד. בנוסף, גם הפעילות שלו, למרות שכמובן הכמות עלתה, גם הפעילות שאנחנו מנרמלים אותה פר כמות
היא יותר טובה, יותר אפקטיבית.
כלומר, היעילות בסך הכל עלתה.
זה משתמשים פשוט באותה חומצת אוליב, זה כמו, אם אני אגביל את זה למשהו פרקטי, זה כמו שאני אקח שימוש ויעשה משהו מפלסטיק לעומת משהו מזכוכית. מפלסטיק אני יכול לבנות את זה ככה וגם מזכוכית, אבל אולי בפלסטיק זה יגמיש יותר, טוב יותר, יתבטא טוב יותר. זה אותו עיקרון, פשוט החומצה הזאת שנוקחים אותה משמן הזית, גורמת לאותו אינזום, היא פשוט יותר מתאימה לו, איתה מצליח לעשות דברים טובים יותר.
לא רק זה, והיא גם גורמת לתא לייצר יותר ממנו.
עכשיו, עוד דבר שהיה לנו חדשה מדעית לא מזמן, שדיברה על הנושא שכנראה הצליחו למצוא את הקטע של יש חומצות, שיש החלבונים, כנראה שהם אלה שאומרים לאותו ספר פקודות מה התבטא ומה לא.
נכון מאוד.
ויכול להיות שזה גם קשור, יכול להיות שבעצם אותה חומצת אוליב, היא בעצם גורמת לתא וגורם לעוד ועוד ועוד ביטוי, שבעצם הביטוי תכלס הוא אותו RNA שדיברת עליו.
לאנשים יש תפיסה מאוד מוטט של מה זה DNA, הם חושבים שזה הבלופרינט שלנו, וזה couldn't be farther from the truth, והם לא מבינים גם את התהליך שזה, אתה מעתיק אותו, ואז אתה מעתיק אותו שוב, ואז אתה מקפל את הנייר שהתקת עליו, ואז ממנו אתה מנסה לעשות אוריגמי, והוא מתקפל. זה תהליך כל כך מורכב, שבכל אחד מהשלבים יש כל כך הרבה מנופי השקעה, השפעה, שלמרות שזה נכון שכל אחד מאיתנו יש DNA מאוד מאוד ייחודי, לפעמים המנופי השפעה הם הרבה יותר חזקים משמעותית ממה היה כתוב בספר מלכתחילה.
זה לא רק גנטיקה. יש פה עוד רכיבים, יש פה עוד פקטורים.
כן, אבל אני רוצה קצת לחלוק על זה, שזה לא רק, אנחנו לא באמת יודעים, אנחנו לא יודעים מה בקודם. זאת אומרת, מי גורם למי לבוא לידי ביטוי? עכשיו, יכול להיות שכשנמצא את זה, נגלה שכן, אין לי ספק שלמזון יש השפעה, ברור שאם אני אוכל רק סוכרים, אני הורס את הגוף. אני אקח את זה למקום אחר קצת, אוקיי? אני אוכל משהו שגורם לי יותר ויותר ביטוי בקטע מסוים שלי ב-DNA. אבל ההשפעה שלי בסופו של דבר שאני משפיע עליו, זה הגנטיקה.
בסך הכל אומרת שההשפעה היא שונה מאדם לאדם, לא שאין השפעה.
וכן יש הגנטיקה היא זאת שבסופו של דבר תגרום לאוכל שלי להתבטא ככה או ככה אצלי.
סופו של דבר זה עניין בעייתי. Nature versus nurture debate הוא רחוק מלהיגמר ולעולם לא ייגמר.
מה שכן אפשר להגיד בוודאות, שזה גם וגם. זה גם הגנטיקה וזה גם התנאים הסביבתיים.
אולי דרך טובה לאזן את זה תהיה להגיד שהגנטיקה קובעת את מגרש המשחקים שלך, מה הקצוות שאתה יכול להגיע אליהם בכל מיני דברים.
הם הקלפים שלך, מה אתה תעשה עם הקלפים?
זהו, לא, בדיוק. זה קובע את גבולות המשחק שאתה יכול להגיע אליו, והסביבה קובעת, אוקיי, בתוך האזור המאוד גדול שאתה יכול ליפול בו, איפה בדיוק אתה נופל בכל רגע ורגע.
מה שאני מנסה לומר ברמת העיקרון זה, אני יכולה לקחת בן אדם ושהוא יהיה בדיוק לפי אותו ספר אוכל, זה טוב, זה לא טוב, הוא עדיין יחלה בסרטן המוח. אבל
שוב, את מגיעה לבעיה שקיימת ברפואה בכלל. פה מה, אנחנו מאוד מורכבים וכל אחד מגיב שונה.
בדיוק, השורה התחתונה זה שכל אחד מגיב שונה, אבל כשאנחנו רוצים לתת איזושהי המלצה כללית, אז אנחנו מתרכזים בכמה...
בוא נלך למוזס.
בוא נלך למוזס.
או, זאת המלצה.
המטרה של השיחה שלנו פה בעצם זה להראות עד כמה זה פשוט, עד כמה זה אפשרי, לעבוד עם דברים שהם נראים ממש ממש פשוטים, שזה התזונה שלנו. זה נראה בלתי נתפס, גם כשאני מדברת עם הסטודנטים שלי, ואני אומרת להם, התזונה עובדת, והם עדיין נדהמים, גם היום, כשיש כבר מחקרים של שנים על גבי שנים. אז מה שאני רוצה להגיד למאזינים שלנו גם פה, שזה באמת עובד, כמה שזה נשמע פשוט, זה עובד.
תודה רבה, היה מרתק ומדהים, אותי אישית, כן, רמת הדיוק בנושאים האלה ממש הפתיע אותי, וזה תמיד תענוג לשמוע על זה ממישהו שגם יודע על מה הוא מדבר, בניגוד אלינו, וגם היה ממש עסוק במחקר, כמו שדיברנו עם תואר, לדבר עם מישהו שהוא ממש שם בג'יפה בפנים, כל הפרוצדורות, כל הדברים, זה מרתק לשמוע איך מדע נעשה.
זה תודה רבה, ומשהו שאני מקווה שבאמת רק הגדלנו עכשיו את התיאבון למאזינים שלנו, לחקור ולבדוק כמה שיותר דברים בנושא, ולפתוח את הראש.
ביי ביי, תודה, היה נחמד, היה כיף.
ביי ביי, תודה.
תודה, סבבה.
ועכשיו כבכל שבוע הגיע הזמן לפינת איפה טעינו. אנחנו מעודדים את המאזינים שלנו להקשיב לתוכנית, ואם יש נושאים שטעינו בהם, שהם יכולים לחדד אותם יותר או להרחיב את עולמנו עם מקורות ומידע חדש, אז לתת לנו את זה דרך טופס צרו קשר, טופס התגובות שלנו והערות על התוכנית באופן כללי. אתם יכולים לעשות כל זאת ועוד ב-www.safeksavir.co.il. ונקודתית בנוגע לתוכנית הקודמת, אז א', באופן כללי אני חייב לציין שאני דיברתי שם על שתי ידיעות פיזיקה ברמת מורכבות די גבוהה, ונראה לי סביר שגם אם אף אחד לא אמר כלום לגביהם, אז תהיתי בהם באופן מוחלט. וספציפית, אבל איתמר תיקן אותי, שבתור דבר ראשון, הניסוי לגבי התנועה מיידית בחלקיקים, הוא לא מבטל באמת את הנכונות של האנרגיה הקינטית של חלקיקים, הוא פשוט דרך אחרת להסתכל על זה כשמולקולות קטנות פוגעים בהם מסביב בתווך כלשהו. למעשה ניסיתי להתייחס לזה כשאמרתי שעכשיו יש דרך לאחד את שתי התופעות השונות האלה לכדי הסתכלות אחת על אנרגיה קינטית. הוא מציין לגבי החיידק הסינתטי שבתור דבר שם הוא כולו נבנה על פי בלופרינט של חיידק קיים, מייקרופלזמה מייקוידס, והם למעשה שכפלו את המיפוי הגנטי שלו פשוט באופן סינתטי, והם עבר לזה שמה שהתייחסנו להם בתור כימיקלים, הם בעצם הזוגות הבסיס הבסיסיים של DNA, חומצות הגרעין של ה-DNA, אז תודה איתמר שחידדת את העניין, ובמידה ויש לכם להוסיף על מה שאמרנו בתוכנית הזאת, או לתקן טעויות על שטויות שאמרנו, אתם מוזמנים לעשות זאת ויותר באתר שלנו.
אני רוצה לציין שאם יש לכם הערות על תוכניות קודמות, זה לא שאנחנו לא רואים, אנחנו פשוט פחות חשופים לזה, ועדיף לשלוח הערות כאלה על, בתופס צרו קשר, כי אנחנו יודעים שאנשים מתחילים להזין חדשים והם הולכים לתוכניות קודמות ומוצאים טעויות כאלה באחרים, באחרות.
כן, ושוב נזכיר את אירוע הספקנים בפאב ביוני, ב-21 ליוני. אנחנו מבקשים מכל מי שרוצה להגיע לאירוע, וזה נראה לו מעניין, א', לגייס את כל מי שבאזור שלו, וב', כבר עכשיו לפנות לטופס הרישום באתר שפינוזה, שיהיה אליו לינק בהערות התוכנית, ולהירשם, פשוט שנדע כמה אנשים בערך מתכוונים להגיע, ולתכנן את האירוע בהתאם. ועכשיו, לפינת מטו ספק סביר, שבה איראן יזמבר את כולנו. בכל שבוע, אחד מחברי הפאנל מציג עובדות או ידיעות מדעיות לשאר חברי הפאנל, ואנחנו צריכים לנחש איזה מהם אמת ואיזה מהם שקר. אז איראן, כן, הרבץ בנו תורה.
היום התמקדתי בדתות וירטואליות, דתות פרודיות. ישנם לא מעט דתות פרודיות שנוצרו כתגובה או כנגד אמונה באלוהות כזאת או אחרת. כל מה שאני אעלה היום זה דתות שקיימות באמת. שוב, האם באמת יש אנשים שמאמינים בהם זה כבר שאלה אחרת. ולגבי כל אחת מהן אני אעלה שאלה ספציפית, שנוגעות בגדול לכן או לא, חוץ מהראשונה, שאולי שאלה פתוחה כזאת, שזה קצת לא סטנדרטי, אבל זה משעשע, אז חכו. כעת. הפסטפארינים, כן? שמאמינים כמו במלפצת הספגטי המעופפת. אם אני צריך להרחיב לגביה, אני בטוח שיהיה קישור באתר, אבל היא כבר א' ב' אני חושב של כל סקפטי. מדגישים את העובדה כי הטמפרטורה העולמית הממוצעת עולה עם השנים, בזמן שכמות הפיראטים העולמית הממוצעת הולכת ויורדת. השאלה שלי היא, לפי אמונתם, מהי הסיבה לקורולציה הזאת? שני הדברים הבאים הם פשוט מאוד ביטוי, אתם צריכים להגיד להם אם הוא אמת או שקר, ברגלנו הרגיל. בג'דאיזם, האמונה בקיומו של הפורס,
של מסטאר וורס,
כן, ואתה צוחק עכשיו, אבל 1.7% מתושבי ניו זילנד טוענים שהם כאלה.
אני צוחק גם עכשיו.
0.5% מכל תושבי הקומנוולף, כן, כן, טוענים שהם מאמינים בג'דאי.
אמונה בקיומו של מי? אוקיי, ג'דאיזם זה אמונה בקיומו של?
הפורס.
אוקיי.
מלחמת הכוכבים.
בג'דאיזם ישנה תפילה מיוחדת הנוגעת להרגעת רוחותיהם הסוערות של הווקי. ולבסוף, לפי כנסיית גוגל, שמאמינה שגוגל הוא הדבר הקרוב ביותר להגדרת האלוהים,
פאקינג אידיוט.
חכה שאני אתן לך את ההסברים למה, ואתה תשתכנע.
אוקיי.
לפי כנסיית גוגל, יש חיים אחרי המוות.
מה יכולה להיות כבר?
אוקיי. הקורלציה בין הירידה של הפיראטים לטמפרטורה שעולה היא כמובן שהפיראטים, ככל שהם נעלמו, הם כמובן מתו בים או ביבשה או בכלייה, הם נכנסו לסיר הפסטה הגדול שמתחת לאדמה. העדים שעלו מתוכו חיממו את כדור הארץ ולכן הטמפרטורה עולה. כנסיית גוגל יש חיים אחרי המוות, אם לוקחים את זה באופן מטאפורי, אחרי שאתה מת, עדיין יש לך תוצאות, עדיין, כלומר, אתה מחפש את השם שלך. אם חיית כמו שצריך, יש כנראה את השם שלך שמופיע בתוצאות חיפוש, אז אני מאמינה שזה בהחלט נכון, והללויה. ובג'דאיזם, תפילה להרגעת הווקי. לא, אני לא, כלומר, אני יכולה להבין למה הפורס יכול איכשהו להתקשר לעולם שלנו, וכל הדרכים של הג'דאי וכן הלאה. אבל ווקי אין ווקי בעולם שלנו, אין, פשוט אין. אז אין שום סיבה לנסות להרגיע את רוחם.
סבבה, ברק.
אוקיי, קורלציה בין הפיראטים להתחממות גלובלית. טוב, תראה, התחממות הגלובלית, יש לך יותר מים באוקיינוס, מכתוצאה מהקרחונים שנמסים. ולכן השטח של העולם מבחינת כמות המים גדל, והיחס של פיראטים ביחס
לכמות האזור הפוטנציאלי שבו יש פיראטים
אז קטן. זאת הקורלציה.
אז אתה אומר שזה לא באמת ירידה במספר פיראטים, אלא ירידה באבחון מספר.
בוודאי, בוודאי. מה זאת אומרת? פיראטים. ואני ראיתי פיראט אתמול, זה לא היה בים אמנם, אבל זה לא חשוב. בכל אופן, השני עם הווקיז, בווקיז דווקא הרבה היגיון. שוב, אנחנו מדברים על דתות פרודיות, אז אין שום סיבה שכל דבר לא יהיה הגיוני. הווקיז ספציפית ידועים בבלת הרוח השרה שלהם, והווקיז שאנחנו מכירים בסטאר וורס הוא ייחודי במובן מסוים. הם באמת פרועים ומסוכנים, אז אני רואה סיבה טובה לתת תפילה שהם יהיו רגועים. וגוגל, זה כל כך, כל כך מתאים לאנשים, אתה יודע, הקיום הווירטואלי שלך, הוא גם ככה מדברים עליו היום בצורה רצינית, כזה תחליף לעל מוות. אז הכל נשמע לי הגיוני, אז אני לא מבין מה...
בסדר גמור, בסדר גמור.
אוקיי, הקורלציה בין הפחות פיראטים לטמפרטורה עולה. הם שותים המון פיראטים, הם נורא נורא שתיינים. זה גם כבר, אם כבר יהיה הפוך, כי פחות שיש, אז יותר... אוקיי, כן, הנה, הם שותים המון, ובגלל שהם יורדים, אז יש פחות אלכוהול, מה שגורם לזה ש... אין לי מושג, אני ממש...
אפשר להגיד, יותר חם, יותר קשה להיות פיראט.
כן, יותר, משהו כזה, כן, יותר חם להם, יותר... אוקיי, החום עושה אותם כאלה, אלה הם כוח, מחשב עם ייצור, ספינות וזה, הם רגילים לעבוד בתנאי קור ואז לחמם את עצמם.
עם בתולות.
אוקיי, אני פשוט יודעת שכמות הפיראטים עולה, אני מפליגה, כל הזמן אנחנו מקבלים התראות, שימו לב, פה ופה יש פיראטים, אין לי מושג. עכשיו, לגבי הווקי, או איך שלא אומרים אותם, אני חושבת שזה שקר לא בגלל שאין תפילה מיוחדת, אלא כי יש תפילה מיוחדת, אבל לא להרגיע אותם. יש תפילה שאותם ג'דאים רוצים להיכנס בעולם, או ליצור איזה מלחמה, או להדיר את כוחם.
זה לא דרך הג'דאי.
אני חושבת שאת לא כל כך מכירה את הג'דאי, כן. אוקיי, בסדר, אבל שקר, סבבה.
טוב, אז אני אגיד שזה שקר בלי לתת הסברים על דברים שאין לי מושג בהם. אוקיי, גוגל. קודם כל, גוגל ברור שהוא אלוהים. תראה לי מישהו שלא מכיר את גוגל.
למעשה היא אלוהים.
היא אלוהים, ברור.
לטענתם באתר של הכנסייה של גוגל.
אין לי ספק שאין ילד היום שאתה לא אומר לו גגל והוא מבין על מה אתה מדבר איתו. יש חיים אחרי המוות, בטח, בגוגל, הם לעולם. אני חושבת שזה ברור, אין מוות בכלל אולי בדת הזאת. ואם יש, הוא לכאורה, הוא לא יודעת, התשובה היא שתיים, שקר. אין לי מושג פשוט, אני, כן, תכף, צריכה עוד קצת זמן להפעיל את הדמיון.
טוב, אז בנוגע לגוגל אני מסכים עם אבי וברק וליאורה, כי ברור לי גם איך המטאפורה הזאת ממשיכה לחיים הווירטואליים וכו', שזה הופך את השאלה כשהם גנבו מידע סודי מרשתות בגרמניה, האם הם למעשה גנבו את נשמות המשתמשים? בנוגע לווקים, זה למעשה מיסקונספשן נפוץ, הווקים הם דווקא יצורים די עדינים, כמו שראו ב... פנטום שקר כלשהו, אז הם דווקא היו די נחמדים ועזרו ליודה.
פנטום אופרה.
פנטום אוף די אופרה, כן. ואופרה האוס ב-BSG. אז לא צריך תפילה כדי להרגיע את נשמותיהן. ומנוגע לקורלציה, אולי פיראטים הם הקבוצה העיקרית שמאמינה במפלצת הספגטי, וכל עוד שהם התפללו לה, היא חסמה את השמש, ואז כשהם מתו, אז היא נעלמה, ואז השמש בכוונת יותר את כדור הארץ.
אגב, אני רוצה לשתור שנייה את דבריו של אירון לגבי הווקיז. אני שחקתי את, אני יודע, Jedi's of the Republic, ושם הווקיז היו.
אני מסכים, אני שחקתי Republic Commando, ושם הם בני זונות.
אני לא שחקתי, והווקי היחידה שאני מכירה זה שזה מקפיצים. ווק כזה. אני לא.
אז דייתי, אבל אני עדיין מרגיש די טוב בנוגע לעצמי.
ואין בעיה. לגבי מפלצת הספגטי המעופפת. אין קורלציה. הם לא מסבירים את הסיבה לקורלציה, זה כל הקטע. כל המטרה היא, בכל ההשוואה המטופשת הזאת בין כמות הפיראטים לבין עמידת טמפרטורה העולמית, היא שעצם העובדה שיש קורליישן לא מוביל לקוזיישן. זה בדיוק הנקודה שניסו להעביר. זה הפסטפארים, זה מפלצת ספגטי המופפת. כשאני אומר הם, הכוונה למייסד, באותו מכתב ראשוני שבו הוא ייסד את זה, שהוא שלח לטקסס בורד אוף אדיוקיישן, הוא הביא את זה כדי ללעוג לעניינים האלה בדיוק.
שזה נחמד, אבל אתה אמרת שיש קורלציה.
לא, שאלתי לפי אומנתם מהי הסיבה לקורלציה. אין סיבה לקורלציה.
לא מספיק שלקחת דמיוני, אז אתה עוד משחקים מילים בניסוח של השאלות.
למעשה, אני חושב שמאוד התחכמתי, כי המטרה פה היא לבחון את היכולת שלנו לחשיבה ביקורתית. לפני שהובעת החוצה, אני רק אגיד את האמת והשקר לגבי הבאים. לגבי ג'דאיזם, אין תפילות בג'דאיזם. אין תפילות אל הפורס באופן כללי. הפורס והג'דאיזם עצמה, שלהבנתי היא לא אמונה פרודית. אנשים שבאמת טוענים שהם ג'די נייטס, באמת רואים עצמם כעובדים לפי איזושהי פילוסופיה תאויסטית בגדול.
עכשיו, זה מצחיק, אבל בתכלס לא יותר מנצרות או יהדות.
לא, די, לא הרבה יותר, לא הרבה יותר. הם לא רואים את סטאר וורס כמשהו קדוש. הם לא רואים בזה ספרים קדושים או איזושהי תובנות עמוקות. הם רואים בעצם האמונה בפורס עצמו ובכוון ההתבטאויות שלו וכן הלאה כמשהו באמת מטאפיזי קיים בעולם, אבל זה לא שהם בהכרח באמת כאילו טוענים שיש בוקים או משהו כזה. זה נכון. הרוב כאן טען נכון, לפי כנסיית גוגל יש חיים אחרי המוות, ומכם בדיוק מה שאמרתם. עצם העובדה שהרגשות שלך, המחשבות שלך וההתבטאויות שלך נשארות באינטרנט איפשהו, זה מבחינות רבות המשך נשמתך לאחר המוות, ומאחר והכל מקודלג בגוגל, היודעת כל, אז היא ממשיכה להחזיק בך גם לאחר שאתה מת, כן.
אוקיי, thank you very much, ותודה לכולכם.
ותודה לך.
תודה לך, אירו.
כן, ותודה למאזינים שלנו, ונתראה בתוכנית הבאה.
ביי.
ביי.
ביי. להתראות. Scientists are wrong. The atheists are true. Geophysicists and anthropologists haven't got a clue. Your PhD is useless, so is everything you know. If you haven't heard the heavenly word of your volcano, what would the flying spaghetti monster do? That's the only question that concerns me and you. And I search for the truth. In our daily lives there's so much strife, but live by this rule. Take the time to ponder and prove. Newly appendages there for everyone. It created trees and mountains, a midget and the sun. Put away your carbon dating tools, not accurate at all. If you haven't heard the flying spaghetti monster's blessed call, what would the flying spaghetti monster do? That's the only question that concerns me and you. And I search for the truth. In our daily lives there's so much strife, but live by this rule. Take the time to ponder and prove. Polar caps are melting, the glaciers are in retreat. Is it fluorocarbons that have caused the rising of the sea? Or maybe there's a ratio, scientific fact. Global warming won't abate till pirate ships come back. What would the flying spaghetti monster do? That's the only question that concerns me and you. Search for the truth. In our daily lives there's so much strife, but live by this rule. Take your time to ponder and prove. Children in our public schools, in every science class, deserve the honest truth about the origins of man. Flying spaghetti monster is a biblical design or logical conjecture based on overwhelming observable evidence. Let them make up their own minds. What would the flying spaghetti monster do? That's the only question that concerns me and you. And I search for the truth. In our daily lives there's so much strife, but we can work through. If we live every day by this rule, what would the flying spaghetti monster do?
spaghetti monster too.
לאמא של ההיסטמינים האלה.